אנחנו באמת... זכינו באוסף של שאלות מאוד מאוד יפות, ויונתן ישבנו, ישבנו בחדר ומיינו אותם וניסינו לארגן, והייתה תחושה שהדברים מאוד מאוד נגעו ללב, גם בכנות ובאמיתיות של השאלה, וגם בתחושה מאוד אמיתית של לב בתוך השאלות. אז רק להגיד שזה מרגש ויפה. אני לא בטוח שנצפיח, שגם נצליח וגם נספיק להגיע לכולן הערב. אנחנו ננסה, הרגענו אותן לפי איזשהו סדר יחסית, לא יודע, סדר כלשהו, כי פשוט דברים בעולם היחסיים לינארי. באופן כללי יהיו שאלות שיתעסקו יותר, או נתחיל עם שאלות, לא שההבחנות הן כל כך חדות, אבל בגדול שאלות שיתעסקו יותר בריטריט ובתהליך של המדיטציה, שאלות שיתעסקו בהתמודדות עם רגשות ונטיות מנטליות, שאלות יותר רחבות על הדרמה והפילוסופיה והעומק של הדרמה. זה באופן כללי התחומים הנושאיים שבהם אנחנו... שכלפיהן השאלות היו ממוענות, פלוס שאלת הפתעה שתצוץ בזמן לא צפוי, אני לא יודע מה. אז שאלה ראשונה. אתה רוצה להגיד משהו לפתיחה? אז שאלה ראשונה. בימים האחרונים אני חווה רגרסיה. הכוונה, בימים הראשונים היה תרגול מאתגר, אבל הצלחתי להיזכר ולחזור לנשימה, וביומיים האחרונים כמעט ולא קורה. הייתכן. הכל מטבעי. רוצה לומר מה דעתך? אתה רוצה שאני אומר?
תתחיל.
אני אתחיל. אז כן, ייתכן. יש בעצם שאלה של... א', שאלה מאוד טובה, ובאופן כללי הייתי מאוד, זה מאוד צפוי שדבר כזה יקרה, מאוד מאוד צפוי למעשה. אם להגיד את זה במובן הכי רחב, יש שאלה של מה ממה שאנחנו עושים בריטריט נשאר לאורך זמן, ואיך הוא נשאר לאורך זמן. אוקיי? אז בריטריט קוראים, כמו שיונתן אמר, נדמה לי אפילו בשיחה הראשונה, בפעולה הזאת של מדיטציה קורים המון המון דברים, אתה לומד המון דברים ועושה המון דברים. חלקם יש להם נטייה יחסית ברורה ממש להישאר שם ולצבור תאוצה כזה בצורה יחסית... כן, אני תוהה מה שאני אומר הוא בדיוק נכון. אני אגיד זה באופן יותר רחב. באופן כללי, התרגול נוטה להתקדם ככה. כלומר, בגלים... שנוטים לאט לאט כלפי מעלה, אוקיי? אבל בגלים, ולפעמים החלק הנמוך של גל מסוים מרגיש יותר נמוך מנקודת ההתחלה, למרות שזה לאו דווקא נכון, זה פשוט בגלל הרזולוציות משתנות והפרופורציות משתנות, כן? וספציפית בריטריט זה מאוד מאוד סביר שהסמאדי, האיסוף של התודעה, יתחיל ממקום שברירי ו... מתישהו יתפוס תאוצה, ולקראת הסוף יתחיל לדעוך. זה די, זה תהליך די, די סביר ומאוד נפוץ. באופן כללי, עם ההתפתחות של הפן הספציפי הזה, של האיסוף והנינוחות והאיחוי של התודעה, מה שיונתן קרא לו סמאדי, שהוא זה שגורם לריווח, זה הפן שגורם לריווח בתחושה של המחשבות, הוא כן מתפתח מריטריט לריטריט, והוא גם כן עולה במהלך היומיום, אבל הוא עולה בגלים. אוקיי, הוא פשוט עולה בגלים, כן, בצורה מאוד לא לינארית, מאוד מאוד לא לינארית. יש דברים שההתפתחות שלהם יותר מובחנת, למשל, ההבחנה או התחושה שלך לגבי מה עושה טוב, מה עושה לך טוב אינטואיטיבית כאדם ומה לא עושה לך טוב. אז סוג כזה של תובנה, למשל, שהרבה פעמים היא לא מתומללת, אבל היא מתגבשת לאט לאט בריטריט, נוטה להיות מאוד יציבה, אבל זה בדרך כלל מה שאנשים פחות שמים אליו לב. אנחנו בדרך כלל שמים לב יותר לה, תחושת נינוחות שקשורה נניח בהיעדר מחשבות. זה לאו דווקא אומר שזה יותר חשוב, לזה יותר שמים לב. אז אני מקווה שזה ענה בצורה לא מסובכת מדי. עכשיו אתם רואים מה קורה אם אני לא ממספר את מה שאני חושב. יש מה להוסיף?
אני רק מציע שאלה למי ששאל או שאלה. זה אכן ממש כך, יש סייקלינג ומתפתח בימים מסוימים ונראה נסוג בימים אחרים. מתוארת פה חוויה שהיה יותר יכולת להיות בתשומת לב, היכולת הזאת היא נחלשה. עכשיו, בימים האחרונים, אני הייתי שואל מה יש שמה במקום הבהירות שהייתה קודם, מה יש שמה? מן הסתם יש שמה איזשהו אורח, מן הסתם יש שמה אי שקט, מן הסתם יש שמה דאגה, יש שמה משהו, זה לא סתם שפתאום לקחתי איזה סם ואין לי מודעות. אז הייתי חוקר ועוזב את הסמאדי ובודק פנימה ומה יש שם, ואם זה עובד, ולפעמים יש שמה זהב, לא פחות מזהב, לגלות איזשהו מטען נורא כבד, אי שקט וכו, שווה הרבה ריטריטים כדי באמת לגלות, אז ככה הייתי מסתכל על זה.
הוא מורה טוב, תקשיבו לו. האם אפשר לדבר שוב על תפיסתו של הגוף? האם הגוף השלם, הרחב, בזמן תרגול, כשכאב נכנס או מתח מכל סוג? כלומר, ההיעזרות בהסתכלות על כל הגוף. אוקיי, אז אני, השאלה הזאת היא יחסית ספציפית לגבי מדיטציה, אבל אני אנסה לענות עליה בצורה קצת יותר רחבה. חלק ממה שקורה כשיש השתוקקות והאחזות, יחד עם הסבל שכרוך בזה, זה תחושה של צרות. תמיד ישנה צרות. או צרות של הפרופורציה או הפרספקטיבה, נגיד צרות מבחינת פרק הזמן, דבר מסוים שקורה עכשיו מרגיש כאילו הדבר הכי הכי חשוב וקריטי בעולם, למרות שבפרספקטיבה הרחבה של החיים שלך, או אפילו של חודש או של ריטריט שלם, זה חסר משמעות. אז יש הצירות של הפרופורציה, אובדן פרופורציה במונחים של זמן, יש אובדן פרופורציה במונחים של מרחב. למשל, אתה נכנס לחדר, ואם יש בן אדם אחד בחדר שקשה לך איתו, או שאתה מרגיש מאוים על ידו או משהו כזה, נכון, תשומת הלב שלך מתמגנטת לבן אדם הזה כמו קרן לייזר, כן? וכל האנשים האחרים בחדר שהם בסך הכל נחמדים ומשתפי פעולה וככה, אתה פשוט, הם שנייה פחות דרמטיים בשבילך, פחות דומיננטיים בשבילך, נכון? עד כאן? חלק מהצמדות, מהשתוקקות והחסות זה הצרה. ואותו דבר קורה גם בתשומת הלב היותר עדינה, יותר קונקרטית ונוגעת, כשאנחנו מתרגלים מדיטציה, אנחנו רגילים, תשומת הלב שלנו נוטה ללכת לאזורים מסוימים, לאפיקים מסוימים, שיש לנו מידה מסוימת של להחסות בהם. כן? למשל, אזור מסוים של כאב או אזור מסוים של קיבוץ וכן הלאה. ויש משהו בלאמן אותה להיות רחבה יותר, להקיף את מכלול התחושות, לראות את כל הגוף שהוא מרווח ומרפא האחזות בעצם ההתבוננות בכל הגוף. כן? יחד עם זה, גם מגיעה לאט לאט תחושה של איחוי ושל נעימות. ושל השתקעות, מה שנקרא סמאדי, משום שהסמאדי מגיע מתוך זה שיש פחות השתוקקות ואחזות. ולכן המבט הרחב על כל הגוף הוא עוזר. אז בצורה קונקרטית, נגיד, אם יש כאב, אז לראות את כל הגוף ברחב, זה נותן לך פרופורציה לעוד דברים שקורים שם בזמן שיש כאב. זה עוזר לדברים להתפשט, להיות רחבים יותר, להדהד במרחב רחב יותר. שזה מה שאנחנו נחזור עליו הרבה, בטח גם עם סוגיה של רגשות, סוגיות של רגשות שנחזור עליהן אחרי זה. אז זה מבחינת הרוחב של כל הגוף. אוקיי. יונתן, עכשיו שאלה אליך. אוקיי. הילוך שני. מחשבות קשות, אפלות, רעות, איומות, מבלבלות, סוטות, ואפילו, לא זוכר? אפילו ביצוען בשטח, האם זה משהו שמשתפר עם הזמן? האם לכם זה עדיין קורה כל האופל הזה? האם הדרמה תכחיד את זה, או תעזור לי לעבוד עם זה?
תודה על הכנות של השאלה. אני חושב שאנחנו כולנו מזדהים. אז התשובה היא מורכבת. אני רוצה להגיד ש כמו שאני מבין הדרמה, אפשר להגיד שהדרמה עובדת, או השחרור קורה בשני צורות שונות משלימות. האידיאל שכולנו חולמים עליו, מפנטזים עליו, כמהים אליו, זה שכשנשתחרר, אף אחד מהדברים שמציקים לנו כבר לא יופיע יותר. זאת אומרת, יש לנו איזושהי אמונה שהדפוסים שמאמללים אותנו, לא יופיע יותר כעס, לא יופיע יותר דיכאון, לא יופיע יותר you name it, מה מאמלל אתכם. ואכן, במידה מסוימת, שחרור קורה ובאמת הם משתחררים ודפוסים לא מופיעים יותר. כשאנחנו ממש בודות, ממש מתעוררים לגמרי, אז הרבה מהדפוסים האלה אכן לא מופיעים יותר. ויחד עם זאת, זאת לא הדרך היחידה ששחרור קורה. ולרובנו יקרה גם מזה, אם נמשיך ונתרגל ונעמיק, אנחנו נראה שדפוסים מסוימים שימללו אותנו לא מופיעים יותר. פשוט איזשהו דפוס או הרגל מאמלל ננטש. לא רואה אותו. באמת, איזה יופי, הוא כבר לא מופיע. יחד עם זאת, הרבה דפוסים מאמללים, מחשבות אפלות וכן הלאה וכן הלאה, עדיין מופיעות. והצד השני, האופן השני שבו התרגול קורה, עובד, זה שהן עדיין מופיעות, אבל משהו בנו לומד לא להאמין להם, לא להזדהות איתם, ונוצר חופש ביחס אליהם. הן עדיין מופיעות, אבל אין להם כבר את הכוח לאמלל אותנו. אז מופיעות מחשבות מטומטמות, מופיעות מחשבות קשות, לא נעימות, מופיעות, אבל משהו בתוכנו כבר יודע לא להזדהות איתם, ויודע שהן רק מחשבות, הכוח שלהם פוחת. אז אני רוצה להגיד ששני המודלים האלה מתקיימים, צריך להיזהר, לא לאחז במודל הראשון, זאת נטייה טבעית, נאיבית, שכשנאחזים בה יותר מדי, אז נעלבים, ממש נעלבים כל פעם שדפוס שכבר חשבתי שגמרתי אותו מופיע עוד פעם. אנחנו ממש נעלבים, איך זה קורה לי? אני כבר 7 שנים מתרגל. וזה מכניס אותנו להמון דוקה. אז אנא תזכרו שזה עובד בשני הדרכים האלו. רוצה להוסיף?
אני אוסיף מאוד בקצרה, ובהלימה אני מרגיש של מה שיונתן אמר. בשבילי זה הכל שאלה של קונטקסט. מה זה אומר הכל שאלה של קונטקסט? שיש מחשבה, וככה גם המורה שלי ששאלתי אותו, כשהתחילה לי אספירציה שאיפה ללמד, או אפילו כשהתחלתי קצת ללמד, אמרתי לו, איך אני אלמד? שיש לי מין מחשבות ורגשות קשים עדיין. ואז הוא היה מאוד ישיר, הוא אמר לי, מורה למדיטציה אמור להרגיש כל רגש שהוא. השאלה היא מה אתה עושה עם הרגש. ולא רק מה אתה עושה במובן החיצוני, גם מה אתה עושה במובן הפנימי. האם יש לך את המיומנות ואת היכולת לקחת רגש קשה ולהחזיק אותו בצורה שלא רק תנטרל, אפילו לא רק תנטרל את הקושי שלו, אפילו תוציא ממנו איזה יופי דרך ההחזקה הזאת. אז זה הכל שאלה של איך אתה מחזיק את הדבר, האם אתה יכול להינגע על ידי הסבל שלך, למשל. להחזיק את עצמך בחמלה מול הסבל שלך. לא להרגיש שאתה חייב להגיב למחשבות האלה, או שהן אומרות לך אמת, או שהן בלתי נסבלות, אלא להרגיש אותן ולמשל, כדרך אחת, ללמוד להתייחס אליהן ולהקיף אותן באופן הזה. עוד שאלה מאוד 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 יפה, שנשמח אם תרצה לענות עליה. חוויות החיים לימדו אותי שהטוב יחלוף ואי אפשר להיאחז בו. אני שמה לב פה שאני נאחזת רק במחשבות רעות והן מנהלות אותי. האם יש משהו לעשות עם זה שלא נאמר עד עכשיו? במידה מסוימת הן אפילו מגנות עליי, כי הן תמיד מוכנה לנורא מכל שיקרה. מקווה שהשאלה ברורה. תודה.
אני גם מקווה שאני מבין נכון את השאלה. יש בה אמת ויש בה משהו שאני חושב ש זקוק להברה, במידה מסוימת לדעת מה שנראה לנו הגרוע ביותר יקרה, אני לא יודע מה זה הגרוע ביותר בשביל מי שכתבה את זה, זה לשון נקבה, נכון?
נדמה לי שכן, אוקיי. כן.
אז,
גם כתב יפה.
אז אנחנו נמות, אוקיי? אני לא יודע מה בשבילכם הגרוע ביותר. הגרוע ביותר מבחינתי זה שהילדים שלי ימותו לפניי והם יסבלו. אז, אבל מוות זה אחד מהתסריטי אימה של כולנו, ו... לאגב, מעטים דווקא זה תסריט די משמח, כן. ולחיות זה תסריט אימה. אבל אז אני רואה, וכבוד, אנא לכבד כל תסריט אימה. זה לא שיש תסריט אימה עדיף. כל תסריט אימה הוא גורם לנו לאימה. אז לקחת את הבודה מדבר, שלקחת את האמת של הארעיות של הקיום הזה, של החיים של הגוף, ולהרהר בזה, ולהפנים את זה, ולהתיידד עם זה, ולחיות מתוך הוודאות שהגוף הזה ימות, זה מאוד משחרר. וזה משחרר, כי ככל שאנחנו עושים שלום עם ודאות מותנו, ועם ודאות יקירנו, וזה לא קל, ודאות מותנו אולי יותר קל, ודאות יקירנו הקטנים זה הרבה הרבה יותר מאתגר, ככל שאנחנו יותר מתיידדים עם האמת של הארעיות, משהו בתוכנו נרגע, מפסיק לכבד את זה, לפחד מזה, מכבד את זה ומעריך כל רגע של חיים. אז במקום לחיות בסיוט מול המוות, לחיות בשלום עם רעיון מותנו ובשמחה ובערכה לכל רעיון של חיים. אז אני אומר, מחשבות על הסוף, הן יכולות להיות מאוד מועילות בקונטקסט שאמרתי. אבל אם, ובמובן הזה הן מגינות עלינו, כי הן גורמות לנו לא לפחד לשווא. אין מה לפחד, בטוח נמות. אנחנו פחדים ממה שלא בטוח. אנחנו אכן נמות. אז, זה נכון. עכשיו, נכון. ועכשיו, אבל אם, אז זה מגן עלינו, אבל אם משתמשים בזה רק בתור... אם המנגנון שכמו שמתואר פה נראה לי כמו מנגנון הגנה, אבל הוא מחזיק אותנו בחרדה. כל הזמן אני בחרדה כי זה מגן עליי, כי אני לא יש... אבל אם החוויה היא חרדה, אז לא הבנו את זה לעומק. אז אנחנו רק מחזיקים את זה כדי שלא נשמח יותר מדי, אבל רעיון להסכים לרעיון מותנו אמור, כשמפנימים אותו באמת, להרגיע אותנו ולפתוח אותנו לשמחה ולאהבה ולהערכה, ולהשתאות על עצם זה שכרגע אנחנו חיים ויקרינו חיים. אז אני מקווה שהייתי ברור. רוצה להוסיף?
כן, זה לא להוסיף, זה לענות עוד תשובה, בנוסף לתשובה אחת מושלמת. אני אענה רק חלקית, כי זה באמת שאלה נורא עמוקה ויפה. אז אמרתי קודם משהו על טבעה של היאחזות. כשיש שני היאחזות אתה מאבד פרופורציה. והתודעה שלך מתמקדת במשהו אחד, בוחרת פרט אחד מבין מכלול הדברים בחוויה, ומתמקדת בו. משום כך, הפרט הזה גם הופך למובהק. כן? לברור עבורך. מאוד יכול להיות שמסביב אליו, מסביב לפרט הזה, נקרא לו מחשבה קשה, אוקיי? מחשבה קשה, אם היא חוזרת, אם היא לוחדת אותך, אז יש שם היאחזות. יש שם נגיד דחייה כלפי המחשבה הקשה, או תחושה שזה אומר עליי משהו. יש שם היאחזות, ולכן התודעה מתכוונת סביב זה ומניחה שזה אמיתי איכשהו, או שזה באמת אומר משהו עליך. כן? יש היאחזות סביב הדבר. מאוד יכול להיות שסביב היאחזות הזאת, אני אומר מאוד יכול להיות, ובסוגיים אני אגיד, מאחר והשאלה הזאת נשאלה ואיך שהיא נשאלה, אין לי שום ספק שזה המצב, סביב ההזדהות עם המחשבה הקשה, אותו בן אדם באותו זמן מכיל הרבה מאוד מאוד תכונות מאוד יפות, כן? יש שם פתיחות, יש שם אהבה, יש שם רגישות, יש שם חמלה, יש שם ענווה, כאילו בשביל לרשום שאלה כזאת, אתה צריך את כל הדברים האלה. בלי זה הרי שאלה כזאת לא הייתה יכולה להישאל בכלל. נכון? זה ברור? כאילו שבלי ענווה וחמלה ורצון טוב וביטחון עצמי ואמון, שאלה כזו לא עשויה להישאל? זה ברור. אבל הדברים האלה לא נוטים להיות כל כך in your face. כי אנחנו לא נוטים להיאחז בהיותנו נותני אמון או אוהבים או חומלים. לא שם היאחזות, אנחנו נוטים לא לראות את זה. כן? הדברים שבהם אנחנו נאחזים מראים את עצמם בצורה יותר ברורה. זה דבר שהרבה פילוסופים ואנשים הצביעו עליו. אז ליאנוש קורצ'אק יש משפט יפה שהוא אומר, את הטוב יש לחשוף, הרע כבר יגלה את עצמו. כן? את הטוב יש לחשוף, הרע כבר יגלה את עצמו. אז לפעמים יש לנו נטייה לנחח יתר על המידה בתוך חוויה שלנו ובערכה העצמית שלנו, אזורים מסוימים שיש בהם מאחזות, פשוט להיות עיוורים להרבה איכויות מאוד מאוד יפות שלגמרי נמצאות שם, הם פשוט פחות in your face. If that makes sense. Okay. אז זו מחשבה שיש לי על השאלה הזאת. התחושה עם הדן המבלבלת, נראה לי שנתתי יותר ממה שאני יכולה על פי חשבון הבנק, אבל הלב שמח ורוצה לתת עוד הרבה יותר בוודאות. אבל לבסוף לא נשארת רק שמחה טהורה, אלא תחושת העוני שדיברת עליה, יונתן. אז מה נעשה?
אם זה דנה שניתנה לנו, אנא תבואי ויקחי אותה חזרה. ממש בשמחה. אם זה לתובנה זה יותר מורכב, כי צריך קבלה וכו וכו, אבל... לא יקרה, אוקיי. אז תבואי, תקחי מאיתנו את מה שנתת לתובנה, אין בעיה. אני לא כל כך יודע מה להגיד, עולות לי כמה רעיונות. אני שמעתי, מספרים על תיך נת חן, שמעתם על המורה הווייטנמי המאוד מאוד מבוגר, שמלמד בצרפת, תיך נת חן, שמעתם?
שהוא יותר מדי מפורסם.
כן.
אוקיי. אז אני לא פגשתי אותו, הוא היה בארץ איזה שנה לפני שהתחלתי לתרגל מדיטציה, או שנה אחרי, ופספסתי את זה, ראיתי את זה אחרי זה בעיתון והצטערתי, אבל... בכל אופן, הוא מורה מאוד מעניין, ומישהו ציטט אותו פעם אומר, וזה מה שעולה לי בהקשר הזה, כששאלו אותו על דנה, שאלו אותו כמה לתת, איך קורא לעצמו, תאי, השם חיבה שלו זה תאי, תאי כמה לתת, אז הוא אמר, תתנו כך שיכאב. ואני תוהה על זה, אני אף פעם לא אומר את זה בשיחת דנה, כי זה נראה לי קצת... נגוע באינטרסנטיות מצד המקבל, אבל אני לא חושד לרגע בתאי באינטרסנטיות, הוא נזיר, הוא לא צריך כלום. ואני מבין את מה שהוא שואל, את מה שהוא אומר, תתנו כך שיכאב בזה שאנחנו נותנים יותר ממה שהוא אזור הנוחות שלנו, ואז זה מכאיב לנו, זה קצת מפחיד אותנו וזה, אנחנו בעצם מתיימנים להרחיב את אזור הנוחות. אם אנחנו ניתן כל הזמן רק טיפה, רק טיפה, רק טיפה, אז לא ממש נגדל מזה, למרות שזה גם לא נכון. יש סיפור אחר על הבודה שלימד את מישהו שהיה מאוד קמצן, אני אספר בקיצור, שליט שהיה מאוד מאוד קמצן, הוא לימד אותו לתת, והוא אמר לו, והאיש לא נתן כלום, הוא אמר לו, קח את המטבע הכי קטנה באוצר שלך, תעביר אותו מיד ליד, מיד ליד, זה הכל. תן לעצמך מיד ליד. וכשזה יהיה לך נורא קל וטבעי, קח מטבע יותר גדולה, ותעשה את זה, ותעשה את זה, ותעשה שבוע, שבועיים, לא אנה פנסתי, לא תשומת לב נשימה.
CBT.
אוקיי. וכשזה יהיה יותר קל, קח שטר, ועוד שטר, ומיד, כשזה יהיה ממש קל, תחזור למטבע הכי קטן, ותן אותו לאדם שאתה הכי אוהב. אחרי זה לאדם שאתה הכי אוהב. וככה, זה לאדם שאתה טיפה פחות אוהב. בקיצור, הוא לימד אותו להיות נדיב, ובעצם הוא לימד אותו להיות מאושר. אז זה כדי להגיד ש... תאי הציע משהו אחד, ובודה הציע בהקשר אחר משהו אחר, אבל אני חושב שזה לא נורא לצאת קצת מאזור הנוחות, כי אנחנו פתאום, עכשיו זה נורא מכווץ, ואולי בעוד כמה ימים זה ירגיש אחרת, אולי בעוד כמה ימים אני אגיד, איזה יופי שהייתי כזה אמיץ. יש לי דוד, שנייה, שאומר, אז הנה, אולי זאת התשובה יותר מתאימה, אולי. יש לי דוד מבוגר ונבון שאומר, למדתי, הוא בן 80 פלוס, הוא אומר, למדתי שכל פעם שיש לי מחשבה נדיבה או טובה, לעשות אותה מיד, לפני שאני אתחרט. זה בעיניי טיצ'ינג כל כך חזק. אז הנה, עשית את השיעור של הדוד שלי, ועכשיו את מתחרטת, בוא נראה. אבל כבר עשית את זה, אז איזה יופי. בוודאי, נדבר על זה מחר.
אני אגיד את זה בתור בן אדם שיש לו, וגם שיתפתי בזה אתמול במה שאמרתי על העצה שיונתן נתן לי לגבי טעויות. לי קשה להחליט החלטות. לא יודע, זה דבר שקשה לעשות, כי אוקיי, כי זה קשה, כאילו אתה מנסה לשקלל ולחשב הרבה תנאים, והלב שלך אומר ככה, והלב שלך אומר ככה, והלב שלך אומר ככה, במובן מסוים, בנקודה מסוימת הבנתי, ש... ומאחר וקשה להחליט, אני גם נוטה להתחרט, כן? אתה מחליט משהו ואז אתה לא בטוח, אם זה הדבר הנכון וכן הלאה. מתי שהבנתי שאוקיי, תמיד החלטה מונעת על ידי רגשות מסוימים, על ידי הלכי נפש מסוימים, אין החלטה שלא מונעת על ידי הלכי נפש מסוימים, וזה לא צריך להיות אחרת בשום צורה, כי הלכי נפש שלך זה מי שאתה. יש הלכי נפש שאתה יותר יכול לבטוח בהם, כן, באופן בסיסי, הם מספרים לך משהו יותר נכון, יותר אמיתי, יותר כנה לגבי העולם, ויש הלכי נפש שפחות כדאי לבטוח בהם. ואז אני שואל את עצמי, אוקיי, באיזה הלך נפש אני נמצא כשאני צריך להחליט החלטה מסוימת? מה יקרה אם אני אמץ, נגיד, נקודת מבט של חמלה, או נקודת מבט של ענווה, או נקודת מבט של נדיבות, או נקודת מבט, לא יודע, אחרת מיטיבה על כל העניין? אני מחליט משם, ואז אחרי זה יש מחשבות של חרטה. כי אחרי זה, כאילו, המצב הנפשי שממנו קיבלת את ההחלטה, הוא לאו דווקא יישאר. מצבים נפשיים משתנים. ואז בתוך מצב נפשי אחר אתה חושב אחורה ואומר, אוקיי, אבל אולי טעיתי, ואולי שיקלתי לא נכון, וזה וזה וזה. אבל אז אין לך מנוס מלהגיד, עשיתי הכי טוב שיכולתי. עשיתי מה שידעתי באותו רגע, הרפאתי, ועכשיו אני פשוט צריך לחיות עם הדבר הזה, ו-to let go, ולבטוח בעצמי, שעשיתי את הכי טוב שהיה אפשרי באותו זמן. אז זה באופן כללי לגבי הלכי נפש והחלטות וחרטות ודברים מהסוג הזה, אני מקווה שזה היה ברור. וכמובן אני מצרף ליונתן, ספציפית לגבי הסוגיה הזאת, אז אין שום בעיה גם לבקש או...
להזדקות אצלנו.
כן, לגמרי.
ברצינות.
כן, כן. שאלת המשך, אני לא בטוח, מה אתה חושב על... אולי זה קצת קרוב לשאלה הקודמת, אז...
לא יודע, אפשר לדחות.
כן, נכון, נכון. שאלה יפה, אבל באותו נושא. יש שאלה שלא הייתה ברשימה שלנו. התבוננתי והטרידה אותי שאלה שלא מוצאת מנוח. בשמש כל הפרפרים בחוץ עצים מפרח לפרח. ברגע שיש טיפת גשם הם נעלמים, מה עושים הפרפרים בגשם? אני חושב שיש שתי אפשרויות. או שהם בכיתה 10 עושים מדיטציה, לא חושב. או שכמו שיונתן אמר במענה לשאלה על הפחד, הם גם הכנו להזדקנות לידה, הזדקנות מחלה ומוות. מבקשת לשפוך עוד אור על איך להיעזר בכוחותיה של החמלה, בסוגריים, ענווה חלק 4. כדי לצאת מלופ. כדי לצאת... זה באמת היה ארבע? טוב. כדי לצאת מלופים של שאלות, מחשבות, כמו האם אני מספיק מוצלח, האם אני זה מספיק מוצלח, איך אנשים תופסים אותי, הבלבול בין מה שאני עושה הוא עבורי, עבור אחרים, איך מרחיבים את הפרספקטיבה, ועוד שאלה בעצם לגמרי, on top of that, איך ממש להפנים את זה שאין אחרים באמת? אוקיי, אז שתי שאלות למעשה. אתה רוצה להתייחס?
לא, תתחיל.
כן? בטוח?
אתה לא חייב.
אז איך להיעזר בעניין של החמלה על מנת לצאת בגדול מהלופ של ההתעסקות בעצמי? האמת שהתשובה האינטואיטיבית שלי היא קצת, אני מקווה, התשובה האינטואיטיבית שלי היא פרקטיקות, היא עשייה למעשה. אולי זה קצת תשובה מוזרה בהקשר הזה, אבל העניין, חלק מהסיבה שחמלה היא תרגול נורא נורא אפקטיבי, וחלק מהדרכים שבהם היא מאוד אפקטיבית, זה כשהיא מתבטאת כפעולה. כי הבודה קרא לפעולות, הוא אמר, הפעולות הם המתווך, שמתווך לך את המציאות, כן? הם במובן שהם מעצבות את החוויה הנפשית שלך. ולכן הפעולות, הפרקטיקות, זה קשור לנדיבות גם, הפרקטיקות של להקדיש את עצמך לטובת אחרים, הן שמות אותך בתוך מרחב שבו ממילא ההתעסקות שלך היא באחרים. אתם מבינים את הכוונה? ואז הפרקטיקה עצמה יש בה משהו שמחלץ אותך שנייה מתוך הלופ של ההתעסקות בעצמי. זה רובד אחד של הדבר הזה. זה עשה היגיון מה שאמרתי עכשיו?
כן.
אוקיי. אני חושב שאולי זה כל מה שאני אגיד כרגע.
אני קראתי פה שלוש שאלות. השאלה הראשונה, איך להשתמש בחמלה כדי לצאת מלופים של שאלות מחשבות, כמו האם אני מספיק מוצלח, איך אנשים תופסים אותי? אני רואה את זה שאלה אחת. וחמלה זה פשוט להיות בחמלה לזה שאני כרגע מבולבל ואני בלופים. זה הכל. רק לקחת בקלות, לא לתקוף את עצמי על זה שאני כרגע מבולבל ובלופים של אני ומה חושבים עליי וכו וכו. אז בחמלה ככה לעבוד. הבלבול, השאלה השנייה בעיניי, הבלבול בין אם מה שאני עושה הוא עבורי או עבור אחרים. איך מרחיבים את הפרספקטיבה? יש בלבול, ואיך שאני רואה את זה, זה לא בלבול, אבל זה דברים שיכולים לקרות במקביל. למשל, אנחנו עושים משהו שהוא בעינינו מיטיב. לא יודע, קורה שאתם עושים משהו מיטיב, נניח יש כלב שרעב או גור כלבים, ואתם הולכים ואוספים אותו מהרחוב, נותנים לו אוכל וכו וכו, וזה ברור שזה פעולה מיטיבה, ותוך כדי שאתם עושים את זה, פתאום אתם אומרים, יש את הקול הזה שמופיע, איזה סבבה אני, איזה חומל אני, איזה איש טוב אני.
אני עכשיו כותב על זה שיחה דרמה.
אוקיי. אז מה שאני רוצה להגיד מהניסיון, ההתנסות שלי, הנטייה הזאת של האגו, הנטייה של אגו בעיניי בשפה פשוטה, זה אותו מנגנון שלוקח בעלות על מה שקורה. קורה משהו, יש פעולה נדיבה, הפעולה הייתה ספונטנית, והאגו, כי זה דפוס, לוקח בעלות. וואו, איזה סבבה אני, איזה טוב אני. אני עושה שיחה על נון-סלף, אין? ספר על התנסויות של נון-סלף, והאגו מופיע, וואו, איזה שיחה טובה אני נותן על נון-סלף. זה קורה. בוודאי שאני למדתי לראות את זה ולצחוק. למה לצחוק? זה אותו המודל הראשון של הערה והמודל השני של הערה. הדפוס של האגו מופיע ביג טיים. הוא מופיע. גם כשחשבת שהוא לא מופיע, גם כשהיו לך חוויות אותנטיות של נון-סלף, והבנת משהו עמוק על טבע התופעות, שנייה אחרי זה, זה בדיוק מה שהדפוס יבוא. יבוא ויגיד, וואה, איזה סבבה, אני מבין נון-סלף, חוויתי נון-סלף. והעניין הוא פשוט לראות שזה הדפוס, ולקחת אותו בקלות ובחמלה. וכדי לא להתבלבל, שואל את השאלה, לשאול את עצמנו מה הייתה הכוונה האותנטית המקורית שהניעה אותנו לפעול. והבודה אומר לנו, מבחן התוצאה תלוי במבחן הכוונה. אם הכוונה הייתה אותנטית, אם הכוונה הייתה של טוב לב, אם הכוונה הייתה של נתינה, אם הכוונה הייתה של הגנה, סבבה, איזה יופי. אם הכוונה, אם לכתחילה עשיתי את זה כדי שאני ירגיש כמה אני יותר טוב מאחרים וכמה אני זה, פחות. ולשאול מה הייתה הכוונה המקורית ואת כל השאר להרפות ולצחוק ולקחת את זה בקלות.
אני רוצה להתייחס לעוד רובד של זה. חלק מהגאונות של הדרמה זה להגיד, אוקיי, מה זה אתה? אתה אומר אתה, בשנייה, מה זה אתה? אוקיי, יש כל מיני תשובות לזה, אבל בך יש כל מיני דברים, יש כל מיני קולות, יש כל מיני כוחות, יש כל מיני זרמים של מחשבות, זרמים של כוונות, זרמים של פעולות. והשאלה היא מה אתה משקה ומה אתה לא משקה. מה שאתה משקה הולך לצמוח. וחלק מהסיבה שאני מאוד 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 אוהב את התרגול הזה, מאוד אוהב אותו, ומאוד מאמין בו, ומאוד מעריך ומוכיר אותו, כי אני רואה שאנשים מפתחים הבחנה לגבי איזה כוחות בהם מובילים לרווחה ארוכת טווח, ואיזה כוחות בהם לא מובילים לרווחה ארוכת טווח. כן? בדומה לדוגמת השאלה שדיברנו עליה קודם, יש את המחשבות האלה נורא ברורות, ויש את כל הכוחות היפים האלה, אני מרגיש אותם ברקע. ומתוך ההבחנה הזאת, משקים את הכוחות היפים, ומסתבר, שהכוחות שבטווח הארוך, אתה באופן אינטואיטיבי ואותנטי, מתוך התרגול שלך, מרגיש שהם טובים בשבילך לטווח הארוך, הם טובים גם לאחרים. ככה מסתבר. כי כשאתה יושב עם עצמך, שבוע או שבועיים, חודש, חודשיים או שלושה, לא יודע, בעיניים עצומות ועושה מדיטציה, זה נעשה מאוד מאוד ברור. חמלה, קשר, אכפתיות, נדיבות, מביאים, עושר. כן? חמדנות, רצון בהתפארות, מדידה של עצמי, מביאים סבל. ולא כי זה מוסרית נכון, אלא כי אתה יודע מתוך החוויה של עצמך, כמו שיונתן אמר בשיחת פתיחה. זה הכל שאלה של מה אתה יכול ללמוד מתוך חוויה של עצמך. מסתבר שהכוחות שמביאים, הכוחות הנפשיים שמביאים לתועלתך לטווח הארוך, הם כוחות שהם קשורים בפתיחות, בהתמסרות, בכוונה טובה עבור אחרים. ולכן האינטרס ארוך הטווח שלך כרוך בטובתם של אחרים. זה לא, באופן מהותי אין שם ניגוד.
אנחנו
קשה לשנות. שאלה נוספת. נשמח אם תרצה לענות. האם לדעת את המגבלות שלי יש בזה ענווה, או שבגדול אין לי מגבלות באמת, וצריך להבין את זה שאפשר להתמודד עם הכל?
רק לחלק הראשון אני יכול להתייחס. בהחלט שכדאי לכולנו, אני חושב, להכיר במגבלות שלנו ברגע הנוכחי, ולחוש ענווה. ויחד עם זאת, לזכור שמה שנכון לרגע הנוכחי הוא נכון רק לרגע הנוכחי. ולהגדיר כל נטייה לקבע את עצמנו, להגדיר את עצמנו, לזהות את עצמנו, להגיד אני זה, היכולות שלי זה כך, לטווח הארוך זה מתכון לסבל. אז נכון שכרגע אני לא יכול להרים 100 קילוגרם, לא יכול, אבל אם אני אעבוד ולך לחדר כושר ואני אעבוד ואני אתחיל ב-30 ואחרי זה 35 ועוד שנה אני אוכל. אז להכיר במגבלות זה צניעות וטוב להיות צנוע, אבל לא להזדהות ולא לחשוב שמה שנכון לעכשיו זה בהחלט צפוי להשתנות, עשוי להשתנות. אין לי מגבלות באמת ואפשר להתמודד עם הכל. אני לא כל כך מבין באיזה רמה שאלו את זה. אם שואלים את זה בהקשר של דרמה, אני מאוד מסכים למה שיהל אמר קודם. אני חושב שאנחנו יכולים להרגיש הכל. מה שהדרמה מלמדת אותנו זה שאין רגש אנושי שאנחנו לא יכולים להרגיש, למרות שיש רגשות שלא נעים להרגיש, וזה לא שאנחנו הופכים לאוהבי רגשות קשים. היכולת שלנו לחמול, אומר הבודה, היכולת שלנו לחוש טוב לב, היכולת שלנו לחוש להשתתף בשמחה ולהכיר תודה, והיכולת שלנו להיות מאוזנים מול תופעות ה-ups and downs של החיים, הן בלתי מוגבלות. אומר לנו הבודה, זה מילים שלו, ברמה ויהרה, משכנות אינסופיים. אנחנו יכולים לשכון ואין סוף לכמה טוב לב ינבע מתוכנו, כמה חמלה, אז זה הפוטנציאל שלנו. כרגע אולי הוא כזה, אבל ברוך השם, אני אומר, לא יודע למה, יש תרגול, ועם התרגול אנחנו מרחיבים ומגלים שזה אינסופי. כן.
רק להצטרף בהערה קצרה למה שיונתן אמר, לגבי המגבלות בוודאי, להכיר, מאוד מאוד, מאוד חשוב ומאוד עוזר. ולהצטרף למה שיונתן אמר ולהגיד שהם, אולי זה יהיה קצת מופשט, כשאתה מסתכל על עצמך או מודד את עצמך, אתה תמיד עושה את זה מפרספקטיבה כלשהי, כן? הפרספקטיבה הזאת היא גם מהלך נפשי. אתה יכול לשנות את הדרך שבה אתה רואה את עצמך באופן אינטואיטיבי. וכל המדידה העצמית הזאת, היא פשוט גם מחשבה, היא פשוט גם רגש. אתה יכול לראות גם אותה כרגש, ואז יש שם, יכולה להיות שם תחושה הולכת וגדלה של הסרת עול ושל אי מוגבלות. זה לא אי מוגבלות שגורמת לך להרגיש שבעולם הממשי אתה יכול לעשות הכל ואתה king of the world, בוס מספר אחת. אני לא מדבר על תחושה של יהורה, אני מדבר על תחושה של אי מדידה. מדידת העצמי בעצמה תנועה נפשית. וככל שאתה יכול להפחית אותה, ככה יש יותר תחושה של היפתחות ותחושה של מופשטות, ובאופן מעניין גם יותר ענווה. לא יודע אם זה made sense. איך מבחינת הדרמה, סלש הבודה, סלש אתם? כבר מצחיק. מתחבר העניין של אי הצמדות וקשרים קרובים כגון זוגיות. אני מכיר בכך שחשוב מאוד שאדם יהיה מוכן לפתח תלות באדם אחר כגון בן זוג בשביל קשר מיטיב. אני לא מדבר על להיות תלותי באופן מוגזם. ויחד עם זאת, הדרמה מדברת על אי הצמדות כדרך להשתחרר מסבל. איך הזוגיות או הורות יכולה להיות בריאה, מיטיבה ומאוזנת בלי להיצמד? לב. זה לא השם של משהו זה. אימוג'י.
אני חושב ששאלה טובה. אני חושב שכולנו, כל אלה שנמצאים בדרמה והם בזוגיות או בקשרים בכלל, מתמודדים עם האתגר הזה של איך להיות בקשר עם פחות הצמדות. ואני רוצה להגיד שהאחזות, אפשר לראות את זה במיינד הלינארי, במיינד הרציונלי, במיינד ההגיוני, כאפס אחד. יש הצמדות, אין הצמדות. יש האחזות, אין האחזות, כי כך עובד המיינד הלינארי. אבל בפועל, ואחד הדברים היפים שמגלים ש... הדברים נעים על ספקטרום. זה לא שאו שאני בכלל לא נאחז, או שאני אחוז נורא חזק. וכל המרווח הזה שבאמצע הוא מרווח דינמי, שהוא תלוי מה אנחנו מביאים בכל רגע. זה לא שאני נצמדתי לאשתי ביום ששמתי לה טבעת, או היא שמה לי טבעת, או שזה, וזה או זה, אנחנו עד שלא נקרא את הטבעת, או עד שלא נשתחרר, אנחנו אחוזים לנצח. זה דינמי, וזה משתנה עם כל רגש וכל מחשבה, וכל רגע של התמוננות יכול להיות עם יותר יחזות ועם פחות יחזות. זה נורא נורא דינמי. לכן התרגול נורא משפיע, כי זה דינמי, לא כי זה יש טבעת וצריך לקרוא את הטבעת. אני לא חושב, עכשיו יש גם משהו מטעה בשפה קשר, ואני מסכים מאוד עם מי שכתב, קשר זה דבר נורא חשוב. אנחנו חיים בתוך קשרים, אנחנו ניזונים מתוך קשרים, יש הרבה תלות מדהימה ויפהפייה בכל דבור. רק דיברנו אתמול על כמה אנשים היו צריכים לבשל, לקטוף, לזרוע, לארוז וזה, כדי שגרגיר אורז יוכל להגיע לפה שלי. 200 אנשים לפחות עבודו על כל גרגיר עוז שאכלתי היום וטחינה ועשרות. אנחנו מאוד מאוד תלויים, אז התלות היא לא בעיה בהקשר הזה, ועל ההיאחזות זה משהו דינמי שאנחנו עובדים עליו, ולקחת אתם בענווה, וכל פעם שמשחררים קצת, מגלים שזה אפשרי, וזה לא פוגע באהבה, אלא ההפך, זה מגדיל את האהבה. אהבה שלא תלויה היא אהבה הרבה יותר חופשית, היא הרבה יותר אותנטית, והיא לא אהבה קמצנית של תן לי, אני אתן לך רק אם תתני לי בחזרה. זה מסע ומתן. אז כשיש הרבה הצמדות, גם האהבה מאוד צרה, היא מאוד מותנית. אז זה עבודה אינסופית, אני חושב שאני בתחילת הדרך, אבל לפחות אני מאוד אופטימי, כי אני רואה שיש פירות. יש, ככל שאני מרפא מהיחזות שלי בילדים שלי, בבת הזוג שלי, הקשר בינינו הוא נפלא, והפירות הם מיידיים. זה לא, הפירות לא בעוד 20 שנה, זה כשאתה מתייחס לבן שלך כבן אדם שלם, ולא כאקסטנשן שלי, הוא הרבה יותר חופשי, והאהבה הרבה יותר זורמת, וזה מיידית אתה מרגיש את ההבדל. אז ומחר נתרגל על, נדבר על התרגול ביומיום, זה תרגול מדהים ביומיום. לראות כל פעם את התנועה הזאת ואת הקיבוץ הזה שבא עם האני ושלי, ולראות כמה הוא מכאיב, וכמה אני, האם כרגע ואיך כרגע אני יכול להרפות ולראות את זה אחרת. אז זה משהו מאוד חי, ומאוד מאתגר ומאוד יפה. כן.
משלם. אם העצמי הוא משהו דינמי, ארעי ומותנה, איך זה שבבודהיזם מאמינים בגלגול נשמות? אם העצמי הוא דינמי, ארעי ומותנה, איך זה שבבודהיזם מאמינים בגלגול נשמות? איפה נתחיל? לא, זה לא באשמתכם, זה באשמת הבודהיזם.
אני אתחיל בפשטות ואתה אחרי זה.
מה אתה רומז? כן, כן, תתחיל בפשטות.
אוקיי, אני כבר שומע את ה...
שמעת נכון.
לא, אני מאוד אוהב להקשיב לך, זה לא... לא תבין. מה שמתגלגל ומה יש, מה שיש פה כרגע, אם נדבר על הדרמה כפי שאני מבין שהבודה לימד אותה, כמובן זאת הבנה מוגבלת ומותנית, האני זה רעיון. מה שיש פה זה אוסף של תנאים ונסיבות שמייצר, וגם המילה אוסף הוא מגביל וצר והוא לא מדויק, ויש פה תנאים ונסיבות, ויש פה דפוסים, ויש פה פעולות ונטיות שמתפתחות ותלויות, אותו מעגל של התהוות מותנה, מתגלגל ומתגלגל ומתגלגל ומתנה אחד את השני. בהבנה הבודיסטית, כשהדבר הזה, שהוא פשוט אוסף של תנאים ונסיבות והתניות, כשהגוף דואך וקלה, מת, ההתניות המנטליות ממשיכות לייצר כוח משיכה מסוים. זה לא היה אני, בטעות חשבתי וקראתי לזה אני, זה גם לא אני כשזה מתגלגל הלאה, אבל אותה אנרציה, אותו יחס של פעולה ותוצאה ואותו נטייה להיאחז ממשיך ומוצא חיים בתוך צורה אחרת של חיים. ככה אני מבין את הבודהיזם, אז זה לא אני, זה לא היה אני עכשיו, וזה לא יהיה אני עכשיו, וזה לא אני באמצע, אבל התודעה לא הרע קוראת לאוסף הראי הזה דינמי שנוצר ומת מכל רגע ורגע, היא קוראת לזה אני. אז זו דרך אחת לראות את זה.
כן. איפה שם את הפתק?
התגלגל.
עכשיו הוא פרפר, עושה מדיטציה. אני חושב שהבודהיזם כמה מחשבות על הדבר הזה. אחד, אני לא יודע לדבר בשם הבודהיזם על גלגול נשמות. זה מעבר להשגתי, ואני לא שם את מבטחי בלימוד שאומר, כן, יש גלגול נשמות, זה דבר שהוא קיים ועובר מדור, זה לא, אין לי, זה לא, איך להגיד? יש לזה מקום, אבל אני לא יודע להתייחס ללימוד מהסוג הזה. לגבי הלימוד של אנתה, של העצמי כמותנה ומשתנה וכן הלאה, אני חושב, או אנתה זה לימוד או אספקט של לימוד הבודהיסטי שאומר, תסתכל על העצמי, תראה שהוא משתנה כל הזמן ולכן לא קיים בפני עצמו. אני חושב על זה כתרגול מאוד 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 חזק ומשמעותי, שמשנה באופן עמוק את הדרך שבה אתה רואה את העולם. אני לא חושב שזאת אמת. אני כמובן לא חושב שזה שכן, אתה שם קיים כמו שאתה נדמה לעצמך, זאת אמת. אני חושב ששניהם הם דרכים, דרכי ראייה מסוימות, שדרכם אתה יכול להסתכל על הקיום הזה, אחת מהן תביא יותר סבל, הדרך הרגילה, אחת מהן תביא יותר תחושת חופש, הדרך של לראות את העצמי כמשתנה ולא קיים מטעם עצמו. שם תמונה הרבה מאוד תחושת חופש באופן הראייה הזה. אבל אני לא חושב שזה מה שהבודהיזם אומר שהוא האדם. ולמעשה כשהבודה מתייחס לזה בקנון הפאלי, חלק מהמסורת הבודהיסטית כן אומרת שזה האדם. אבל הרבה לא. בסין לא, וביפן לא, ובטיבט לא, בהרבה מקומות לא. יש חלקים מסוימים של המסורת הבודהיסטית שכן, והבודה של הקנון הפאלי לא התייחס לזה ואמר זה האדם. הוא התייחס לזה ואמר תסתכל על החוויה שלך ככה, כי זה מביא חופש. זה מה שהבודה אמר. כן? עכשיו, אתה יכול לעשות לזה extension ולהגיד, אוקיי, זה משהו אדם, כי זה נראה לי יותר אמין. סבבה, that's on you. ואז אתה יכול לשאול את עצמך, למשל לגבי הגלגולים. אבל אין פה, אין פה הצעה להגיד, זה מה שאתה. ודאי שאין הצעה להגיד מה שאתה זה מה שעכשיו אתה נדמה לעצמך והמחשבות והערכות הלא מבוססות שיש לך על מי אתה בעולם הזה. אתה למעשה, אתה לא זה ולא זה. הדרך שבה אתה תופס את עצמך תלויה ומותנית בדרך שבה אתה תופס את עצמך, שבה אתה מתייחס ליחס הנפשי שאתה מביא לתחושת העצמי בתוך הקיום הזה. העצמי מותנה, תחושת העצמי והקיום שלך מותנה בדרך שבה אתה מסתכל על עצמך, כן? ולכן אי אפשר להגיד שאתה כזה או שאתה כזה. כשאתה מסתכל על עצמך ככה, אתה תחווה את עצמך ככה. כשאתה מסתכל על עצמך, אתה תחווה את עצמך ככה.
תודה.
It seems that when we reach a spiritual high, the ego claims it for itself. How can we allow ourselves to elevate to higher levels without the ego short-circuiting our progress?
אני חושב שענינו על זה.
כן?
כן.
אוקיי. יכול להיות שעוד נענה לכל השאלות. אוקיי, שאלה שאני אענה על התשובה חלקית ונראה מה. התנסויות עם סמים פסיכדלים בתנאים הנכונים מביאות לחוויה מוחלטת של הרגע הנוכחי ומדגישה מאוד את תשומת הלב. בנוסף, רבים מדווחים על חוויה של אין אני ושהכל אחד. מה היחס של הדרמה או שלכם לחוויות מהסוג הזה? אני חושב שהדרמה, כמו ש... אני מקווה שזה עבר דרך האופן שבו לימדנו, היא קודם כל ניסיון ללמד את עצמך, לייצר ולהישען ולהתפח הלכי נפש שיטיבו עם עצמך לאורך זמן. זה קשור בתובנות שקשורות לאיך שאתה רואה את העולם, וזה קשור לכוחות מנטליים מסוימים. כן? כוחות מנטליים כמו התמדה, עיקשות, חמלה, נדיבות וכן הלאה. מידה מסוימת של משמעת, אפילו הייתי אומר, של להגיד, אוקיי, אני בוחר בזה ואני מתמיד עם הבחירות האלה, אני מטפח את הדברים האלה. אני לא טוען להיות מומחה, אני אגיד, אבל מה שאני אגיד היא דעתי, שלטעמי יש הרבה מאוד ערך בלחוות חוויות של שחרור שמבוססות על כוחות והלכי נפש שבנית, כן? ופיתחת מסוגלות לגשת אליהם ולמדת איך לעשות אותם, כן? כי כל המהלך הזה של הלמידה, בכל המהלך הזה של הלמידה, היית צריך להתמודד עם הלכי נפש קשים, היית צריך לטפח איכויות, היית צריך להפעיל הבחנה בין צדדים שונים של הנפש וכוחות שונים בנפש, וכל המהלך הזה לימד אותך המון וגידל אותך המון, והפך את המצבים האלה ואת האפשרויות האלה לזמינות עבורך בעתיד, וגם מאפשר לך ללמוד מהם איך לטפח את הנפש בדרכים יפות הלאה. אני חושב שקיצור דרך, לאו דווקא, ואני אומר את זה בזהירות, לאו דווקא עושה את כל הדבר הזה. יכול להיות שפותח חוויה מסוימת ופותח פרספקטיבה מסוימת, אבל הוא לאו דווקא עושה את הדבר הזה. וראיתי מקרים שבהם פתחות של חוויה שלא נשנת על דברים כאלה גם יכולה להיות הרסנית. אז אני חושב שלפעמים היא יכולה להיות הרסנית, לפעמים היא לא יכולה להיות הרסנית, אבל אני לא חושב שבשום דרך היא יכולה להיות משמעותית, קונסטרוקטיבית ומועילה לטווח הארוך, כמו דרך כזאת שנעשתה על בסיס עבודה מנטלית עמוקה. That's my view on the matter.
אני מה להוסיף, כי אני לא התנסיתי, אז אני לא יכול לדבר מתוך התנסות.
שאלה אחרונה. מה ההבדל או העניין בין מדיטציה למדיטציית מיינדפולנס? תודה, לב.
אותו דבר. במיטבו, לא, זו שאלה אולי בוודא ששמעתי נכון את השאלה. מיינדפולנס זה תנועה. תנועה מאוד רחבה ומגוונת שיצאה מתוך הדרמה. בשנות ה-70 וה-80 בארצות הברית התחילו להבין חוקרים, רופאים, חוקרים, אנשי אקדמיה שתרגלו דרמה, שתרגלו ויפאסנה, שתרגלו זן, ותרגולים של אינסייט, של מה שאנחנו מתרגלים, התחילו להבין את התועלות שלהם לקהל המערבי, קודם כל בהקשרים של בריאות הנפש, בהקשרים של התמודדות עם מחלות, עם סטרס, עם כאב וכן וכאלה. ואמרו, יש בדרמה דברים כל כך יפים וכל כך מועילים, התרגולים האלה ממש של המדיטציה, אבל רוב הקהל האמריקאי והמערבי לא מוכן לקבל את זה, כי התחפושת, התפאורה, הצורה של דרמה שהיא באה מהמזרח, ושזה קשור לאמונות מסוימות, וזה מתקשר לחלק אנשים עם תקסים מסוימים ועם ריטריטים ארוכים, זה לא יהיה נגיש. אנשים האלה שסובלים וצריכים את זה לא יוכלו להינגע מזה, כי זה זר להם מדי, ללכת למנזר, ללכת לריטריט, לבוא לאנדור וזה, הם שוכבים בבתי חולים, כואב להם. האם אפשר להביא את זה אליהם ולהחליף את התחפושת? אז באיזשהו מקום, לנסות לשמר את האסנס של התרגולים, ולהביא את זה בצורה נגישה, חילונית, נתמכת מחקר, מאוד חשוב, נתמכת מחקר, קל יחסית, לא קל, ואני לא חוקר, לא קל בכלל, אבל יחסית קל לחקור ולתקף את השינויים המיטיבים של חלק מהתרגולים, או הרבה תרגולים של מדיטציה. אז התחילו לחקור את זה, ולתקף את זה מדעית, ולהפשיט את זה, להוציא את זה מהריטריטים ומהמנזרים, ולהביא את זה, וקראו לזה מיינדפולנס, כי במרכז יש את התשומת לב, שזה אחת האיכויות שהבודה לימד, והיא מאוד חשובה בהקשר הזה. אז זה בגדול הקורסי מיינדפולנס שאתם עושים, שאתם שומעים על זה, וכיום זה מאוד מאוד טרנדי ומאוד מתרחב. עד כמה זה דומה או קרוב, ואני חוזר לשאלה, עד כמה זה דומה או קרוב למדיטציה, בשאלה פה אומרים מדיטציה, אגב, המילה מדיטציה היא מילה שהיא מאוד, באנגלית אומרים ill-defined, ההגדרה של מה זה מדיטציה היא מאוד רחבה והיא תלויה במי שמגדיר אותה. אז אם תיכנסו לגוגל, 200 מדיטציות, וחלקם בכלל לא דומות אחת לשנייה, ועדיין קוראים להם מדיטציות, אוקיי? אז פה אני מבין מדיטציה, את המדיטציה שאנחנו עושים פה, נכון? וזאת הייתה כוונת השואל, הנהון כללי ספציפי, כן? אוקיי, אז נניח שזאת הייתה הכוונה. עד כמה זה קרוב, נורא תלוי במי מעביר את זה, ועד כמה הוא נאמן למקור, או עד כמה הוא עושה לזה אינטרפרטציות. לפעמים זה מאוד מאוד קרוב למקור, וזה נפלא. לפעמים זה מאוד רחוק מהמקור, וזה מצער. ככל שדבר נהיה פופולרי, ועובר מפורמט אחד לפורמט אחר, יש סכנה שהפופולריזציה תהיה על חשבון, היא תהיה נגועה בהשטחה ובככה רדידות. וזאת הסכנה של תנועת המיינדפולנס. אבל מצד שני, יש בזה גם הרבה מאוד דברים מועילים ויפהפיים, אז ככל שזה יותר קרוב למקור, זה יותר דומה, וככל שזה יותר רחוק מהמקור, זה פחות דומה. אז תלוי עם מי יהיה המורה ומה תהיה המסגרת שבה תלמד מדיטציה את המיינדפולנס. יהל יגיד לך אם יש עוד זמן, אתה אחראי.
אני קודם רוצה להגיד משהו על מיינדפולנס ואז אני אחשוב על הזמן, בסדר גיל? סליחה. אני רוצה להשתמש בשאלה על מיינדפולנס כדי להגיד משהו על מה שאנחנו עושים פה. אני אנסה לעשות את זה בקצרה. תוך שאני לגמרי, גם הפעם, מרגיש שמה שיונתן אמר היה מאוד מדויק, וזה שהוא אמר את זה, נותן לי הזדמנות להגיד עוד משהו. חלק ממה שנשמט במעבר, או עשוי מאוד בקלות להישמט במעבר מדרמה למיינדפולנס, ועשוי להישמט גם בתוך הדרמה, נשמעת כאשר אנחנו מתחילים לחשוב על הדרמה במונחים, או על הכלים שאנחנו משתמשים בהם פה, במונחים פשטניים ואינסטרומנטליים מדי. כלומר, יש לי מחשבה, האם אני יכול להתייחס אליה ככה וככה, ואז לסבול פחות, ואז קורה לי זה, ואז לסבול פחות, ואכן אנחנו הולכים, כל הקורס הזה באופן כללי, עם המפתח של פחות ופחות סבל. כן? אנחנו הולכים עם המפתח של זה. שפחות ופחות סבל, משתמשים בכל מיני טכניקות וטכנולוגיות ואמצעים ויחסים שמביאים פחות ופחות סבל. וזה מדהים, זה מדהים. אני שמח על זה, גאה בזה, שלם עם זה ב-100%. עבורי, ואני חושב שעבור הרבה אנשים אחרים, ישנה בדרמה גם האפשרות, יחד עם כל זה, דרך כל זה, לשינוי מאוד עמוק של התחושה האינטואיטיבית של מה זה הדבר הזה שיושב פה ומה זה הדבר הזה שנמצא שם. שינוי של התחושה האינטואיטיבית של מהו העצמי ומהו העולם. וזה דבר מאוד 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 חשוב ומאוד מאוד יקר ומאוד עמוק. אז אני לא אדבר עליו עכשיו הרבה, אבל מה שאנחנו עושים פה אני מציע לראות אותו לא רק במונחים של טכניקות אלא גם במונחים של היפתחות לאפשרות של מבט לגמרי אחר על מה זה הדבר הזה שיושב שם. ולראות שאולי זה לא הדבר המצומצם, הלכאורה חומרי, המאמין במה שהוא חושב על עצמו שיושב שם, אלא יש פה אפשרות לקיום אחר. והעולם הזה הוא לא רק הקירות והקריות והזמן והשעונים שמתקתקים, אלא יש בו גם נימה או טעם של משהו עמוק יותר, של משהו אחר. ואני חושב שזה דבר שבקלות הולך לאיבוד כשאנחנו מתרגמים את זה לטכנולוגיות. בין אם זה תחת הכותרת של מיינדפולנס, בין אם זה בכותרת אחרת. אז אני רק רוצה להגיד שזה חלק ממה שבתפריט.
נסיים, ניקח שאלות. אני רוצה שנסיים, ניקח שאלות.
כן, 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 כן. אולי תשאל אותנו בחוץ. כן. אוקיי?
או מחר.
או ביוטיוב הבא.
או בחיים הבאים. בגלגול הבא. אנחנו מבינים שאתה חושב שזה טוב. טוב, תשאל.
שרוב
ההתייחסות היא פשוט סיבה
לתוצאה, ואין יותר מדי התייחסות לדבר.
מה זה? כן, זה ממש...
שאלה קטנטונת.
הסיפור עם החץ, זה התשובה הכי קצרה וטובה.
שמה?
הסיפור עם החץ.
זה שהשאלה קצרה זה לא אומר שהתשובה צריכה להיות קצרה.
הסיפור עם החץ הוא קצר.
אוקיי.
לא, אבל כששאלו את עבודה בעצמו את השאלה, אז הוא אומר, זה מעניין.
כן, יונתן צודק, יונתן צודק.
כן. אתה רוצה לענות? אני... לא, לא כרגע, זה נראה לי...
אני אגיד שזה תרגול שהוא מאוד experience oriented. הוא מאוד, הוא מאוד, התרגול בסוף, כמו ששוב יונתן אמר את זה, פחות או יותר במשפט הראשון, החוויה שלך היא הזירה שבה התרגול קורה, היא הזירה המעניינת. וכל השאלות נכנסות ומהדהדות כשאלות שמביאות דברים מיומנים ומיטיבים, או לא מיומנים ולא מיטיבים לתוך החוויה שלך. זה המנדט שלנו כאן. וכל דבר אחר הוא מחוץ למנדט שלנו.
רק, אני חושב שאפשר לענות על זה באריכות, אבל אולי אני לוקח את ההצעה של שפה מכאן מאבנר, ואני אגיד שהבודה ניסה, לא ניסה, היה מאוד קונסיסטנטי ואמר שהוא מלמד אך ורק את מה שמשרת את הפסקת הסבל. ושאלות מטאפיזיות מעניינות ככל שיהיו, מאיפה התחילו כל הדברים, האם יש בורא, מהו הבורא, אני לא אומר שאין להם התייחסות, ואני חושב שבעיקר במסורות המאוחרות יש להם סוגים של התייחסות, אבל לפחות בקנון הפאלי, הבודה היה מאוד מדויק על זה שאומר, עד שאני אענה לך על השאלה, עד שתדע את זה בהתנסות ישירה שלך, אתה תסבול כל כך הרבה, בשביל מה? בוא קודם כל נשחרר את הסבל. זה... אז והבודה לימד בתמציתיות את מה שעוזר לנו לא לסבול. אם אחרי שתגמור לסבול, השאלה עוד תהיה מעניינת, go for it. אוקיי.
נשב דקה?
כן.
בוא נשב דקה.
טוב, אז תודה על ההקשבה. נצא, אני מציע איזה רבע שעה של להתרענן, ישבנו הרבה.
כן.
וב-9 ו-10 פעמון האי, עכשיו, תצלצל בעוז, וב-9 ו-4 נתאסף פה למדיטציית מטה בשכיבה, מאוד חיה, אבל בשכיבה. אתם מוזמנים כולם, ושיהיה המשך ערב שקט, שקט, שקט ונעים. לא יודע, אני חושב שהוא לחץ. מקליט, כן?